שיעור 179, הסבר על השיעור הקודם.
בעזרס יויצר אודום, השם ספוסי תפתוח, ואיו לרוצוין אמרי פי, ומי השם מענה לו שוין. מאמר 179, קוף עיין טס. כך עצו טויבו, בתפילת וסכננו בעצו טויבו מלפונךו. מסויד חכמים ונבונים ומלמד דס מבינים אפתח פי בדברי פיוס וריצוי לחלויס ולחנן לפייס ולרצויס ידידי קו השגוכה. מן היושר להקדיש כמה דקות ולהתייחס אל דברי המעוררים החשובים שהקשיבו לשיעור הקודם 178 והטריחו את עצמם וברוב טובם וחסדם אמרו מה שאמרו, מי בכתב ומי בפה, מי ביחיד ומי ברבים, מי בביתו ומי בחוצות, מי בחיוך ומי בדמעות, מי בסבר פנים יפות, ומי בקולות וברקים, מי עם דברי שבח, ומי להפך, מי פנים אל פנים, ומי בטלפון, מי בשמו האמיתי, ומי בעילום שם. הצד השווה שבהן, שכולם אהובים, כולם ברורים, כולם חכמים ונבונים, וכולם צודקים, גם אלו שבדממה, וגם אלו שבזעקה, כי הרי כולם מתכוונים רק לטובה. אך, אף אני בחלומי, האיש הפשוט, כוונתי הייתה לטובה. ושגיאויס מי יובין, ועל זה אבקש כאן דברי פיוס והתנצלות. ולעצם השיעור 178. בספר אוצר המשלים של גדולי ישראל האחרונים, כתוב שם מאמר בשם גדולי המושלים. המגיד מדובנה, בעיר מים חיים, החופץ חיים, זיכרונם לברוכו, שכולם נתנבאו בסגנון אחד. כדי שהנמשל יתקבל על הלב, וללמוד ממנו דבר נאה ומתקבל, זה תלוי בכוח דמיון המשל. וכל מה שתוכל לקרב את המשל אל שפת האמת, עד שהשומע את מעשה המשל יאמין שהוא סיפור אמיתי, אז ישפיע עליו הנמשל לטובה, וילמד ממנו לקח טוב לתועלת העניין המדובר. ולכן רואים בספרי קדמונים שחכמי המושלים השקיעו רבות במשלים, עם פרטיהם ודקדוקיהם המתקרבים יותר אל המציאות. ולפעמים 90% הוא המשל, ובסוף רק מעט מילים הוא הנמשל. וזאת כדי שהשומע יתרגמנו לבדו כפי גודל הבנתו והשגותיו. אז מה נשתנה השיעור הקודם 178? על מה רעשה הארץ שהמיליארדר שפיץ מגיע ארצה לחלק את רכושו לבעלי חובות החרדים? פשוט מאוד. רוב המשלים משנים קדמוניות הם על מלך, מלכה, שר ופריץ, שהיה להם בן יחיד ונעלם לכמה שנים, עד שיחזירוהו לבית הוריהם וכולו וכולו, כיד הטובה של המספר. נשאלת השאלה, למה מסכימים לקבל את הסיפור המדומה? הרי יודעים שזה הצגה בלבד. למה מתרגשים כל כך? למה בוכים ולמה צוחקים? תקום ותצעק, אל תספר לנו כאן סיפורי סבתא וסיפורי ילדים קטנים, אל תעבוד עלינו, זה לא מציאותי. בגלל שאין לנו היום מלך, מלכה, שר ופריץ בדורנו, אין לנו בן יחיד שנעלם וכולו, ואז המשל לא מתקרב כל כך שהשומע יתחבר אל מציאות ביתו. בדור שלנו עוד נשאר סיפור גשמי אחד שיכול לסחוף את כולם. סיפור של כסף. כולם רוצים להיות מחותנים עם הכסף. ובצדק. וזה לא חידוש של דורנו. זה חידוש של עתיק יומין. 40 יום צם המלך שלמה לפני 2800 שנה, שיזכה לקבל מן השמיים חוכמת התורה. כך פותח המדרש ביאלקוט שימוני את משלי עם אות מם, שזה גדול, רמז ל-40, והוא קיבל, כמו שכתוב במלוכים, ויחכם מכל הודום. ובמדרש קוילס יש מחלוקס. באיזה סדר הוא כתב קודם, משלי, שיר השירים וקוילס? הוא מסיים שהכל מודים שקוהלס כתב בסוף ימיו. שלמה היה חי 52 שנה, ובסוף 40 שנה למלכותו. אחרי כל הניסיונות שהוא עבר וראה בחייו, הכריז לנצח בפרק י' והכסף יענס הכל. רשי אומר 5 מילים, בלי לומדס, בלי סודות, אלא פשוטוי כמשמוי. כל ילד קטן יכול להבין ברור. רשי אומר כך, אם אין כסף, אין סעודה. פשוט מאוד, אין כסף, אין אוכל. בשביל זה צריכים את החכם מכל האדם? ועוד כתוב בסדר אוילום רע בפרק תזבוב, ששרתה עליו רוח הקודש כשהוא כתב את המגילות. וביאלקוט מאמלויז מביא 9 פירושים על פסוק זה, והחמישי יענס הכל, הכסף גורם שהכל יענו. כשהכסף קורה, כולם עונים. הכל ממהרים לסור למשמעותו. באמת, שהתרגום אומר פירוש גבוה מעל גבוה, שהכסף שאדם זוכה לעשות בהם מצוות ומעשים טובים, הם יעידו לעולם הבא לזכותו. אבל כולם מודים בדרך צחות שהכסף משנה מתרץ כל הקושיות. בכל אופן ייתכן מאוד שאם שלמה המלך לא היה כותב את זה ברוח קודשו, לא היה לנו רשות לומר כאילו מילים. והכסף יענה את הכל. עד כדי כך שהתקשרו יהודים טובים מאמריקה ושאלו, לומו ניגורה? למה חלוקת הדולרים זה רק לארץ ישראל? כל השנים הישראלים נוסעים לחוץ לארץ בגלל חובותיהם, ועכשיו לא מגיע לנו ליהנות מסיר הבשר ולהיפטר מחובותינו? כדאי לנו לעלות לגור בארץ ישראל? קוידו לשם, עולם הפוך ראיתי, ממש ימות המשיח. הסבים שלהם ברחו מארץ ישראל לאמריקו והשאירו כאן את החובות על מנת להתאשר שם. והנה הנכדים מבקשים תחנונים לעלות לארץ ישראל עם פרוטקציה של אנשי ירושלים. עוד סימן טוב לקראת אחרית הימים לגאולה הקרובה. עודה ולא אבוש, כששמעתי אחר כך השיעור בקו, זה היה כל כך מוחשי ואמיתי, עד שזה גרם לי גם לעשות חשבון החובות. ורשמתי אותם על דף, וכשהגעתי לחשבון הסופי וראיתי שסך כל החובות זה 500,000 שקל, הרגשתי טוב מאוד עם זה, כי זה כסף קטן ביחס להוצאות של כל השנים. לפני 10 שנים זה היה הרבה יותר. ברוך השם, כשמניין ילדים מתחתנים בזה אחר זה, לא עושים חשבון בכל יום מה המצב הכללי. כי לכל חוב מצטרף הניסיון שלו באותו היום. וכשמגלגלים בין גמח לגמח, לומדים עוד כמה שורות בשער הביטחון, מתחזקים באמונה, ובחסדי שמיים רואים בכל פעם ישועות גדולות, כי מאמינים שהעשיר הגדול בעולם שהוא השפיע שפיץ מעל כל השפיצים, ורק הוא לבדו, הוא הירחמי אל האמיתי, ירחם כל, ויעזור ויגן וישיע לכל אחוי סימבוי, כולל מעשה ידיו, אנשי תפשין פי א'. בוי ראי אוילום לא יתחייב לחסל כל החובות בפעם אחת, אף על פי שאנו מאמינים שהוא כל יכול, וברגע כמימרה יכול להפוך את כל חובותינו לזכויות, לא רק 50% או 75%. כמו שכתוב בפרשס השבוע ויירו, היפולי מהשם דובור. בפרשס באלוי זכו כתוב, היד השם תקצור. בשמואל א' פרק י' כתוב, כי אין לה השם מעצוי או לאישייה, ברב אוי במאות. אך בינתיים רצונו יתברך לנסות אותנו בכל $1,000 ו-$2,000 או אפילו שקלים, והוא מזכה אותנו להיות בקשר איתו, להגיש בקשה, לדבר, ואז הוא עונה. ואם זהו רצונו יתברך, תפקידנו להאמין בכל חוב ובכל גמח, שכל מה דוד רחמונו לתעבוביד, וגם חוב זה של היום, גם לתויבו. ואף אם יבוא העשיר הגדול מפלורידה, ויסלק לכל החרדים את החובות, והוא יושב קרוב לביתנו, ורואים כל הזמן אנשים מגיעים מצד הראשון של הרחוב ויוצאים מצד השני, כולם הולכים בפנים שמחות, שרים שירה, אומרים הלל, מזמור לסוידו, ובשתי הידיים חבילות מגוהצות של דולרים, יורו, שקלים, ירק רכות ואדם דמות, מזומנים. הנה מגיע אליו יהודי תמים, ירי שמיים וצדיק, בעל משפחה עם חי נפשות, הקטנים עם הגדולים, חי בדירה קטנה שאיננה שלו, וכמה שערות שיש בביתו מכל הבני בית, כל כך הרבה חובות יש לו. והוא לא צועק, לא דוחף, ועומד עם התהילים בידו, והנה מגיע הרגע הדרמטי, הוא נפגש פנים אל פנים עם העשיר הטוב, וכולם כבר עומדים ומצפים לראות בשמחתו, איך שעוד כמה דקות חסל סידור חובות, ובמהירה הוא יצא מאפלו לאירו, כולם שמחים עם שמחתו. והעשיר המיליארדר לשעבר אומר לו, ידידי, בדיוק עכשיו נגמר כל הכסף, אין זכר למזומנים, ומעכשיו הכל היסטוריה. רגע, רגע, אני רואה שכן נשאר משהו. כך, כך, הנה נשאר לי כאן רק חבילת נייר טישו. קח אותם בבקשה במתנה. כי לפעמים צריכים רק את זה, כי לנקות את החרוין אף, טישו יותר נוח מדולרים. נו, כולם מרחמים עליו, מנחמים אותו, שהשם יעזור לו ממקום אחר. אך, מהי הדרך הנכונה לעשות אז? תלוי. תלוי מה הוא עשה עד היום הזה, איך הוא התמודד עם החובות. אם הוא אדם שאיננו משקיע מזמנו להתחזק באמונה בחיי היום-יום, אז אפילו אם יהיה לו בית פרטי משלו, רק עם 6 או 7 נפשות, ויש לו סך הכל חובות 20,000 שקלים, הוא מסוגל להתמוטט על המקום עם דום לב עד סכנת חיים חזה שלום. אף על פי שהוא גם למד בגמרא המושג של גם זו לטבעו. הוא גם יודע וורטים וסיפורים יפים, אבל כל זה עד למעשה. לראות עם העיניים עשיר גדול מחלק כסף והוא לא מקבל כלום, ליבו לא יוכל לעמוד בזאת. אבל הבעל חוב הקודם לו, עם המשפחה הגדולה שמתחזק בקביעות בניסיונות יום ביומו, ולומד את 7 התנאים של פרק ג' בשער הביטחון, והוא מאמין שהם נמצאים כולם בשלימות אצל הבורא יהיה לו, שהוא מרחם עולוב יויסר מכל מרחם, והוא משגיח עולוב בכל הזמנים בהשגחה פרטית, ואין שום מקרה והזדמנוס באוילום. ולומד הרבה פעמים שהטוילס והנזק מסורים ביד הבוירה יסבורך, ואין רשוס ביד אחד מהברויים. מי זה האחד? כולל העשיר המדומה ירחמיל שפיץ מפלורידה. אין רשות לא להועיל ולא להזיק, לא לעצמו ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך. היהודי הזה יחזיק מעמד גם במצב הזה, ומשם הוא רץ לחובות הלבבות, פותח את שער הביטחון בפרק ד', תחילת חלק השני, כשמתחיל ללמד אותנו הדרכה איך וכמה ומתי להכניס כסף הביתה, ושומע מה שרבינו אומר לפני כאלף שנים. כה יאמר השם לרבינו בחיה בן יוסף, אמור נא לכל איש הלומד את ספרך. מה כתוב שם? ואם לא יגזרו לו יותר מן המזון, אפילו אם היו משתדלים כל אשר בשמיים ובאורץ להוסיף עליו כל תוספת שהיא, לא היו יכולים בשום פנים ולא בשום סיבה. אבל אם אחד לומד את זה רק פעם אחד בחיים, זה יעזור לו עבור ניסיון של 50 שקלים. וכפי גודל הניסיון, כך חוזרים על הדף הזה עוד ועוד, שעה ושעתיים ועשרות פעמים בעמוד שין נון חס בשער הביטוחן, עד שמרגישים מחוזקים, ואז זוכים להבטחת רבינו בסוף המאמר שימצא מנוחת ליבו ושלוות נפשו, כי הוא יודע בידיעת ברזל שמה שנקצב לו מן השמיים לא יעבור לידי אחרים, ואת החלק שלו יקבל בזמן הנכון כשהשם ירצה. במשך השנים זכיתי להכיר יהודי מאוד פשוט, שבמקום להישבר ולהתמוטט מהחובות שנפלו עליו, ולא רצה שכל ביתו יקרוס חס ושלום, והלך לו בחיים שאשתו וילדיו לא ידעו מגודל מצוקתו הכספית, כדי לא לשבור אותם, ושהבית יתנהל עם שמחת החיים כימים מקדם. אז במקום להכריז על פשיטת רגל ולברוח מהמציאות שהשם הזמין לידו, אז הוא ברח למקום אחר שהרבה יותר בטוח. הוא ברח לשער הביטוחן יוימום ולילו, ימי חול ושבת, שעות על גבי שעות. וכשהגיע לעמוד שין נון חד בתחילת חלק השני בפרק ד', הוא ירגיש, הנה, כאן רבינו בחיה מדבר אליו. הוא מחזק אותו במצב הניסיון הגדול שהוא נמצא. והוא למד המאמר הזה וחזר על זה במשך 40 יום מעל 5,000 פעמים. עד כלות הכוחות ממש. הוא קרא את עצמו בחיזוק אמונה וביטחון ביסר סעיס וביסר עוז, והיה משוכנע שזהו עיקר ההשתדלות האמיתי שיכול לעשות. ותוך תקופה קצרה נעלמו לו בהשגחה נפלאה את החובות של המיליון דולר, ובלי לבקש תחנונים מעשירי בשר ודגים, רק התחזק במאוד מאוד, והגיש בקשות לירחמיאל הגדול בעולם, ירחם כל, השפיץ מעל כל עשירי העולם, עד שירגיש שיש לו שם חדש, חיים אושר גליק, שפירושו חיים מאושרים, כמו עשיר גדול בן 75 שאין לו כבר דאגות לפרנס את הילדים שלו. 75 בגימטריה ביטוחן. למדנו בפתיחה שרבינו מפרט 75 מעלות למי שמתחזק בשער הביטוחן. אשרי יאום שכוחו לוי. אחרי שלמדנו והשקענו במשך שנה וחצי את ההדרכה של רבינו בפרק ד' בכל ענייני העולם הזה, 100 שיעורים ביידיש ו100 בלשון הקודש, ולכל שיעור ששומעים בקו ההשגחה עומד ברוך השם מאחורי זה לא פחות מ5 עד 7 שעות הכנה, והיו שיעורים מיוחדים שהגיעו ברוך השם ל10 שעות ההכנה לשיעור. אז בהכנת שיעור האחרון 178 לקראת הסיום של חלק החמישי בפרק ד', שעד כאן עיקר ההדרכה בענייני עולם הזה, נפל מן השמיים רעיון לעשות לעצמנו מבחן קצר. איפה אנחנו נמצאים היום בחשוון תפשים פי א', שהוא כבר חודש ה-30 של השיעורים בשער הביטחון. למען אחי וראי היקרים וחשובים, אדברונו דברי שלוים, ידידינו הנכבדים מאזיני השיעורים, האמינו לי בנאמנות, שכוונתנו הייתה אך ורק לטובה, וחס ושלום, לא יעלה ולא יבוא אפילו מחשבה אחת לפגוע ביהודים טובים שהם בעלי חובות. ועד רבה, ההפך הוא הנכון, להתעורר יחד, כל בעלי החובות, ואני בתוכם, לבקש יותר מהירחם כל הגדול שכתוב עליו בחגי פרק בית, לי הכסף ולי הזוהב, נאום השם צבוקויס, לפחות כמו שאנו מצפים למיליארדר שרק רוצה להיטיב עמנו. ובהזדמנות זו אבקש מחילה מכל המאזינים שלא הרגישו כל כך בנוח בשיעור האחרון, או לכמה דקות, או לכמה שעות, או לכמה ימים. טעות לעולם חוזרת. וסוף טוב, הכל טוב. למעשה, יש כמה סוגי אנשים ששמעו את הסיפור האחרון. בדורנו מפותח מאוד הטכנולוגיה. יש כאלו שגוזרים חלק מהשיעור ומפיצים את זה בנפרד, הפיצו אך ורק החלק של הכסף מהחמיל שפיץ, ותו לא, הפיצו בהודעות של הפלאפונים רק חלוקת הכסף לסילוק החובות. הזמן שלהם יקר מאוד, ובין גמח לגמח הם מאזינים לשיעורים אחרים, שיש היום בשפע רב ברוך השם, שיעורי חיזוק בכל הנושאים מרבנים וצדיקים, ותבוא עליהם ברכת טוב ויישאו ברכה מרובה מעיס השם. אבל יש עוד סוג מהמאזינים ששמעו רק את סיפור הכסף והשאירו הודעות בטלפון, שעכשיו מתברר להם שטוב מאוד שעוד לא שמעו אף פעם את קו ההשגחה פרטית, כי ידעו שביום אחד יתברר שהכל שקר וחזב והכל דמיונות, וכל אלפי הסיפורים שיהודים טובים סיפרו הכל שטויות, והדברי חיזוק והשיעורים בשער הביטחון ועוד, הכל אבל הבלים. הם כבר עומדים ומצפים מתי כבר יגיע היום המאושר שימצאו כמה מילים בקו, שכל קו ההשגחה זה לצנות, והעיקר לשכנע אלפי יהודים יקרים שמתחזקים מאוד באמונה וביטחון מדיום ביומו, שיפסיקו להקשיב לקו ההשגחה ויאזינו לדברי צחוק ולצנות. למה הדבר דומה? ליהודי יקר שמקרב אנשים ליהדות, ופעם אחד דיבר כמה מילים עם יהודי שלא נראה דתי, שכדאי לו לבוא לבית הכנסת, להתפלל, ירגיש טעם טוב, מה זה תפילה. החילוני ענה לו, בשום אופן לא, אל תשכנע אותי. למה? מה קרה לך? למה? כי פעם אחד קראו לי לתקן חלון בבית הכנסת, ובאמצע העבודה שמעתי שאחד צועק בקול בתוך הבית כנסת, כרגע יויבדו, מהירו יקורסו, סעקר, וסשבר, וסמגר, וסחלם, וסשפילם, וסכניים. הזדעזעתי. כך מדברים בבית הכנסת? לא יאומן. המשכתי להקשיב על מי הם מדברים כאן, ומי הם מקללים. והנה הוא ממשיך, על הצדיקים, ועל החסידים, ועל זקני עמך בית ישראל, ועל גרי הצדק. בהתחלה חשבתי לעצמי, אולי יש כאן אדם אחד מוזר, וזה לא אומר שכולם אומרים כך. אך, תוך כמה שניות ראיתי שצדקתי, כי שמעתי איך שכל הציבור אומרים בקול, אומן. היהודי הטוב לקח סידור, הוא מסביר לו בדרכי נועם, תראה מה שכתוב כאן לפני זה, רפואנו השם, מתברכים ברפואה שלמה, בשכין טלו מוטו לברוכו, ומלוא יכולנו עתו השם בחסד וברחמים, בשכין סוחותוי וכולו. הקללות ששמעת, מדובר על אנשים מיוחדים, שונאי ישראל, מלשינים, מינים, אויבים וזידים, אך הוא נשאר בשלו, כי יש לו כבר תירוץ למה לא לבוא לבית הכנסת. אהה, הפעם נסתפק רק במשל, ואין צורך להסביר את הנמשל, והמבין יבין. בין כך ובין כך, אנו תפילה שלא יצא מכשול ותקלה מקו השגחה פרטית בכלל, ובשיעורים שער הביטוחם בפרט. ובהזדמנות זו, אני גם מגלה את דעתי שכל אלו שדיברו עליי דברי בוז ולעג בין בפניי ובין שלא בפניי, אני סולח לכולם במחילה גמורה, אין צורך להתנצל ולבקש ממני מחילה, כי עשו לי טובה גדולה בזאת. ברכות וישר כוח, ברוך השם, קיבלתי עד היום הרבה. כל אחד זה ברכה, אך בשבוע האחרון קיבלתי לראשונה מזכורת אמיתית. ואני מכיר טובה לכל אלו שזיקו אותי בניסיון ולקיים מה שלמדנו בשער הביטחון ויסבויל חרפוסום. חזל קבעו, המתן מתנה לחברו צריך להודיעו. הביזיונות זה בזכות זיקוי הרבים. ואם כך, הזכות של הקבלה והשתיקה שייכים גם לרבים. אז מברכים מכל הלב שכל מאזיני השיעורים שהם בעלי חובות, יהי רצון שבקרוב יגמרו את כל חובותיהם, וכל החובות יתהפכו לזכויות. ויוסף השם עליכם זכויות 1,000 פעמים, ומרו במידותוי בו עוד 500 פעמים, פחות והצלחות עד בלידי, ונזכה ונחיה ונראה בכל הישועות בקרוב, בשמחו רבו ונאמר אמן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.